ערב טוב, פרק ד'. מה?
ג' גמרנו.
למדנו על הנסירה, לא? לא, לא למדנו? למדנו. טוב, בסדר, פרק ד'. שער הכל. למדנו על החץ. מה? על החטא לא למד?
לא, לא,
אבל לאט אחר הרבה מה שאומר. לאט אחר הרבה מתפר. טוב. בפרק ג' פסוק כף ד' ויגרש את האדם. לפי מה שלמדנו, לאן גירש אותו? לעולם הזה, כלומר נולד. וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. כלומר, מאז שעברנו מגן עדן לכאן יש חרב מתהפכת שהלהט שלה מונע מאיתנו לגשת אל דרך עץ החיים. מה זה? חרב זה נשק ישר. ישר. וכאשר מסובבים את החרב הזאת לכל הכיוונים, מקבלים מעגל. כלומר, אנחנו בעולם שבו יש שליטה של המעגליות המסתירה את הקוויות, את היושר. מה זה? עולם ישר, דמות החרב הישרה, זה עולם שבו יש מעלה ומטה, ימין ושמאל, קדימה ואחורה. כלומר, זה עולם של ערכים מוסריים, של ערכים בכלל, ומלא עולם מוסרי. הטבע איננו ישר, הוא עגול. כלומר, אין בטבע עליון ותחתון, מעלה ומטה, אלא מה שנראה לך עליון כאן הוא תחתון שם. איך נאמר במראה המרכבה? ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן. מה זה אופן בתוך אופן? זה עיגול תוך עיגול. מפרש בעל התניא בספרו ליקוטי תורה שהעיגול הפנימי, אם מסתכלים על הצד העליון שלו, הוא נראה תחתון לעיגול החיצוני. אבל אם לוקחים את החלק התחתון של העיגול הפנימי, הוא נראה עליון מן העיגול החיצוני. זה מובן מה שאני אומר? תצייר לעצמך עיגול בתוך עיגול ותחתוך את זה עם קו משווה. אז מעל הקו המשווה העיגול התחתון זה דווקא הפנימי, מתחת לקו המשווה העיגול התחתון זה דווקא החיצוני. זאת אומרת שכאשר יש אופן בתוך האופן אין לך עליון ותחתון, אלא אם כן יש לך קו שמחלק. זאת אומרת שהעולם מחוסר הערכים של הטבע הוא עולם עגול. עולם עגול. ומאז שיצאנו מגן עדן, העולם נראה כעולם עגול ולא ישר. כלומר, הסיבתיות גוברת על המוסריות. זה לא גלוי לעין שהעולם פועל לפי קריטריונים מוסריים, נראה יותר שהוא פועל לפי חוקיות עיוורת, חוקיות ברזל. זאת אומרת שהחרב מתהפכת, והלהט הזה, להט החרב המתהפכת, זאת אומרת הדיסקוס שנוצר על ידי שהקו הפך לעיגול, הוא המונע מאיתנו לגשת אל דרך עץ החיים. כלומר, אין אנחנו מצליחים לגשת אל מקורות החיים. זהו, זה מה שרצה לדעת. מי רצה לדעת? הלהט החרב המתהפכת. טוב, כן.
Thank you.
פעם שעברה דיברנו על זה שנפש האדם מתחלקת לארבעה חלקים. איש, אישה, נחש וכותנת עור. זה מה שדיברנו. כן, כותנת עור. לא דיברנו כותנת עור. הסברנו. הנה, כתוב כאן בפסוק כ"א של פרק ג' נכון? ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישן. מה זה הכותנות עור? הגוף. כלומר, מאז שגורשנו מגן עדן, נכנסנו לתוך כותנת עור. אז מי שרוצה לראות גירוש מגן עדן, יכול פשוט להיכנס כל יום לחדר לידה, שם רואים נפשות המתלבשות בכותנת עור כל יום. בסדר? אז בעצם מה שמסופר כאן על האדם הראשון, הכוונה שהוא הראשון שעבר את התהליך הזה. אבל כל אחד מאיתנו, בעצם בבואו לעולם הזה, נמשך כלפי מטה על ידי משקל עודף, שהוא פיתוי הנחש, שגרם לנו לאכול את עץ הדעת, ולרדת לתוך כותנת עור, ואז כולם אומרים, מזל טוב. בסדר? מה? לא שומע. כן, כותנת עור זה הגוף. זאת אומרת, הסברתי לכם פעם שעברה מהו המנהג שנהגו בו אחינו האשכנזים בלידת ילד זכר, נכון? דיברנו על זה, כן? זה היסוד של מה שדיברנו. טוב, עכשיו אפשר לעבור בשעה טובה ומוצלחת אל פרק ד', כן? זה לא שלילה. זה לא שלילה. נחש זה בסדר, גמור. כתוב שאי אפשר להושיב בסנהדרין אלא אדם שיודע לטהר את השרת ב-150 טעמים, והגמרא מביאה את אחד מה-150 טעמים. אחד מהם זה שקל וחומר מנחש. ומה נחש שממית? טהור. שרת שאינו ממית, קל וחומר שטהור. אז מה אתה לומד פחות מדברי הגמרא האלה? שהנחש הוא טהור. אין שום טענה כלפי הנחש. המדרשים אינם אומרים שהנחש הוא היצר הרע, אלא שהיצר הרע רוכב עליו. כלומר, ההישמעות שלי, הנטייה של הנפש החיה אל הנחש, זה היצר הרע. אבל הנחש הוא טהור, הוא עושה את העבודה שלו. הוא הטבע בטהרתו. אין חטא לאדם הראשון. זהו, גמרנו. אדם הראשון זה לא חטא. זה חטא, אבל זה לא אשמה, זה לא עבירה. כי הרי הפילו אותו לזה. זה תיק שסידרו לו. נורא עלילה על בני אדם, אומרים חז"ל, בעלילה באתה עליו. כן, שהרי אלמלא שרצית שהוא יצא מגן עדן, למה בראת את מה שמחוץ לגן עדן? אז סידרת לו. גם על הפסוק, לכל זמן ועת וכל חפץ תחת השמיים, אמרו רבותינו, זמן היה לו לאדם הראשון שיאכל מעץ הדעת, זמן היה לו שיצא מגן עדן, הכל מתוכנן מראש. אז למה אנחנו מדברים על זה במובנים של חטא? כי כאשר אנחנו מתנהגים עכשיו בעולם הזה כפי שאדם הראשון התנהג בגן עדן, זה חטא. כי זה כן בבחירתנו של לעשות או שלא לעשות. מובן? כן. כן, תראי לי את זה. טוב, עכשיו אנחנו בשעה טובה ומוצלחת מדלגים דילוג אדיר אל פרק ד', פסוק א'. מה?
לא,
לא הייתה לו נכון, אז זה לא עונש, זה נפילה. זאת אומרת, נפלנו לעולם נפול, ואנחנו באנו לכאן כדי לתקן את זה. גם אתה לא חטאת בחטא אדם הראשון, אז למה מטילים עליך את עבודת התיקון? אתה מתקן, למרות שאתה לא חטאת בזה. זה כבר אני אמרתי. כן. פרק ד', פסוק א'. והעד. מה קרה? לא לענות אותו. לא. והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את השם. בעברית, לפי מה שלמדנו, יש הבדל בין עברית מקראית לבין עברית מודרנית לגבי סדר המילים. בעברית מודרנית, בהשפעת השפה האנגלית ובכלל השפות האירופאיות, רגילים לשים את הנושא לפני הנשוא. הילד אכל, הילד נושא, אכל, נשוא. אבל בעברית מקראית זה הפוך. הנשוא קודם לנושא, למשל, אכל הילד. כן? בא דוד אל בית אבימלך. כן? תמיד הנשוא קודם לנושא, אלא אם כן זה הפוך, אבל זה אז יוצא מן הכלל. למשל, במשפט שלפנינו. והאדם ידע את חווה אשתו, מפרש רש"י, כל מקום שבו הנושא קודם לנשוא, זה past perfect, כלומר עבר מוקדם. בא לספר לך שמה שכתוב לך כאן, אירע לפני המתואר לפניכם. כלומר, זה לפני הסיפור שכבר עברנו, כבר קרה סיפור אחר. ללמדך שהאדם ידע עוד לפני החטא, עוד לפני גירושו מגן עדן, כבר ידע את חווה אשתו. ורש"י מוסיף, וגם ההיריון והלידה, הכל לפני החטא. כך שנולדו קין והבל בגן עדן. זה מעניין. באמת? איך אפשר נפש ללא גוף שהיא תוליד עוד? ואיך קין והבל גורשו מגן עדן? זה לא מתואר. אלא ברור שכוונת הכתוב היא כזאת: אמנם הלידה הפיזית של קין והבל וידיעת אדם את אשתו הפיזית, זה היה בעולם שלנו, או במילים שלנו, אחרי גירושו מגן עדן. אבל דע לך שהשורש של המעשה הזה עוד לפני החטא. למה זה חשוב להדגיש? מה, נגד מי רש"י נלחם? נגד הנצרות. הנצרות רואה את חיי המין, את האישות, כתולדה של החטא או כחטא עצמו. אבי אבות החטאים. ואילו בישראל, המצווה הראשונה פירור. זאת אומרת, הקדושה היותר עליונה היא בשיא החיים, ושיא החיים, מבחינה פיזית, זהו החיבור הזה. והאדם ידע. אז דע לך שכל זה, אומר רש"י, זה מתחיל לפני החטא. נכון, מציאותית אי אפשר היה שזה יקרה בגן עדן, אבל אל תחשוב שזה תולדה של הידרדרות של האדם. לכן רש"י מדגיש את זה. למה זה כל כך חשוב באמת? למה התורה נותנת חשיבות כל כך גדולה לאישות? כי על ידי האישות יוצא האדם מקללת הנברא. להיות נברא, יש בזה כללה. מה ההגדרה של נברא? לא, זה ברור. מה זה ההגדרה של נברא? לא, זה ברור. זה ברור. נברא זה מי שמקבל את הקיום שלו מזולתו. לא שאלתי מה זה בורא. מי שמקבל את מציאותו מזולתו, הוא נברא. מה ההגדרה של בורא לפי זה? מי שנותן מציאות לזולתו. זאת אומרת שלהיות נברא זה ההפך הגמור מבחינה מוסרית של להיות בורא. אם כן, ברגע שאני נברא, אני אוטומטית מנותק נתק מוחלט מן האלוהות. הקדוש ברוך הוא נותן, ואני בהגדרה, במהות, מקבל. זה נורא. מי שהרגיש את זה במיוחד, הלא הוא האדם הראשון, שאף הוא קיבל את כל מציאותו מהבורא. אז צריך לצאת מהכללה הזאת. הכללה היא על ידי שהאדם אף הוא בורא. מובן? והדבר הזה בא לידי ביטוי, הקושי, הצורך לתקן את זה, זה בא לידי ביטוי עוד יותר חזק בזהות הנשית מאשר בזהות הגברית. כי הזהות הגברית היא בהגדרה נותנת והנשית מקבלת, אז האישה מקבל שבמקבל זה נורא. לכן כאשר האישה יולדת היא הופכת ממקבל לנותן, ונותן במדרגה יותר עליונה, כי היא נותנת את עצם החיים, בעוד שהאיש רק מכשיר את הופעת החיים, אבל היא לא נותן את החיים עצמם. לכן יש פה אבא של שמחה, ותהר ותלד קין ותומר, קניתי איש, אני בראתי אדם יחד עם הקדוש ברוך הוא, את השם, את במובן של יחד עם. זאת אומרת, הנברא יוצא מקללתו ונותן מקום לבריאת בן האדם. כלומר, הבן אדם הראשון היה קין. זאת אומרת, קין הוא ההצלחה של המפעל האנושי. הנברא הופך להיות בורא. אם כן, קין הוא הגואל. קין הוא המשיח הראשון. או, נגיד את זה יותר מדויק, המועמד הראשון להיות המשיח זה קין. לכן גם לא נאמר ותהר ותלד בן ותקרא את שמו קין, לא כתוב ככה. כתוב ותהר ותלד את קין. זאת אומרת, מרגע לידתו הוא קין, הוא כבר קנוי. יש פה קניין זכות הקיום. האדם הגדול ביותר בעולם באותם הימים הוא קין, ואם הוא היה מצליח הוא היה בן אדם. מה השעה? השעה שתהיה בן אדם. זה ככה אומרים הילדים, נכון? מה זה אומר? המשיח מכונה בספר תהילים וגם בספר דניאל בשם בן אדם. על בן אדם אימצת לך, או בספר דניאל, וערו עם ענני שמיה כבר אנש עתה. מה? יש מקום כתוב בן אדם. יש גם בן אדם כתוב. מה? בפרק פה כתוב בן עם הצלה, ומקום אחרי כתוב בן אדם. תמצא. תסתכל בקורקונדנציה, תמצא, אני בטוח. בסדר? בן אדם זה שמו של המשיח. כלומר, הוא התוצר הסופי. עכשיו זה מתקשר למה שלמדנו על שבעת ימי בראשית, שבשבעת ימי בראשית למדנו שהחלק היחיד של הבריאה שטרם מושלם הוא האדם, כאשר הוא מושלם הוא בן אדם. כן, לא קשור לזה. טוב, עכשיו בואו ננסה. כן, בבקשה. המשיח הוא האדם המושלם, הוא התולדה של המאמצים של האדם. במסכת סנהדרין רבי נחמן שאל את רבי יצחק, מי ידיע לך אימת עתה בר נפלה? האם אתה יודע מתי יבוא בן הנפלים? לקרוא למישהו נפל זה מאוד לא יפה. בן של נפל עוד יותר, בן של נפלים אין מה לדבר. אומרת, שאל אותו החכם, מי זה בר נפלה? אמר לו, משיח. שאל אותו, משיח בר נפלה קריטלה, ככה אתה מדבר עליו? אמר לו, אין, דכתיב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. זאת אומרת, שהמשיח הוא התולדה של כל ההפלות המשיחיות של ההיסטוריה. כלומר, מדי פעם האנושות מנסה להגשים את עצמה, וזה נופל, לא מצליח. אבל מכל הפלה כזאת, תמיד נשאר איזשהו גרעין, משהו, איזשהו ניצוץ שניתן לתיקון, שניתן להצלה. והמשיח הוא המקבץ את כל הניסיונות האלה ומצליח אותם. הוא הבר, הוא הבן בר הקיימה של כל הנפלים שקדמו לו. ולכן במובן הזה הוא בן אדם, הוא האדם שהאדם יצר. יוצא שהאדם הראשון היה אדם והמשיח הוא בן אדם. אז מה אנחנו? אנחנו כבר לא אדם, אבל אנחנו עוד לא בן אדם. כך שהמעמד הקיומי של האדם בעולם הזה הוא מעמד של מתח. אני כבר לא בהתחלה, אבל אני עוד לא בסוף, כמאכל בן דרוסאי. המשיח הוא מי שעל ידו כל האנושות מצליחה. כלומר, הוא המרכז את המגמה הזאת. לכן כל אחד יכול להכיר את עצמו בו. לכן המשוגעים חושבים את עצמם משיח. כי בכל, כן, זאת אומרת, השיגעון הוא מודעות מופרזת לנקודה המשיחית שבו. או? לכן, פעם שמעתי גמטריה, משוגע בגמטריה אני משיח. ולכל אומה יש המשיח שלה, למשל בצרפת זה נפוליאון. לכן המשוגעים חושבים את עצמם בצרפת, נפוליאון. באמת, זה לא בצחוק. ואז יוצא שיש לכל שבט בישראל משיח משלו. אבל מצאנו לשתי מגמות משיחיות עיקריות בין דוד ובין יוסף, אבל בעצם לכל משפחה בישראל יש המשיח שלה, ובעצם בכל אדם יש אותה נקודה שבה הוא גואל את עצמו, ואז הוא המשיח של עצמו. כן. ממקבל לנותן. אנחנו עובדים אלפי שנים כדי לעבור מן המצב הזה למצב הזה. בא באמצע האדם עם כל החסרונותיו, אנחנו. איך לקרוא לזה? לא יודע. כן? זה אגב, באבות זה דומה ליצחק אבינו. אברהם אבינו היה הראשון, יעקב הוא האחרון האבות. מי הוא יצחק? הוא הבן של האב, הוא אב של הבן. אז הוא במתח הקיומי הזה בין שתי הקצוות. עכשיו צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. טוב, עכשיו מה קין חושב על עצמו? ודאי שהוא אדם, הוא בן אדם. כן, זאת אומרת הוא תוצר של המאמצים שלנו. לעומת התפיסה הנוצרית שרואה את המשיח כמשהו מונחת מן העליונים, דאוס אקס מקינה, אנחנו מניחים שהמשיחיות היא תולדה של המאמץ האנושי לצאת מן החיסרון אל העשייה, כן? או מן הבריאה אל העשייה. של מי? לא, המשיח דווקא אין לו קונפליקטים, הוא כבר הצליח. שנבנה, תעלי ידינו. כן. סליחה, אני מבקש. לא, אני לא עונה על שאלות. אתם לא יודעים להתאפק? לא עונה. באמת, שאלות, יש לזה מקום, שאלה אחת של עברה פה או שם, משהו כזה. אם זה שכדי שכל אחד יגיד את השקפת עולמו על כל מה שנאמר, לא נוכל להתקדם. ואלה ששותקים כי יש להם דרך ארץ, הם סובלים מסכנים. טוב, פסוק ב'. עכשיו, מה קין חושב על עצמו? קין... הוא יודע שהוא מה הוא יודע על עצמו בעצם? הוא יודע שהוא ההצלחה של ההורים שלו. אז הוא יודע שהוא מרכז העולם. גם לא צריך לשדר לו את זה, הוא יודע את זה מעצמו. הוא מרכז העולם. אז יש פה בעיה? מה יקרה אם יוולד עוד מישהו? כן, בואו נקרא את פסוק ב'. ותוסף ללדת. היה אפשר להגיד ותלד עוד. ותוסף ללדת מלמד אותנו שהשני הוא תוספת. במובן מסוים הוא מיותר. כלומר, השני מכריח את קין לצאת ממצב נוח של בן ולהפוך לאח. כשאני בן, אני המרכז של כל זרמי החיים. כשאני אח, אני צריך להתייחס לזולת, לקחת אחריות על השני. אז השני מיותר, הוא לא רק שהוא מיותר, הוא מבטל את מעמדי כבן. לכן צריך לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. משהו דומה לזה מצאנו אצל הנחש. לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, הנחש היה רוצה להישאר במעמדו הקודם של נזר הבריאה, אבל הוא הורד ממעמדו זה על ידי המדרגה היותר עליונה של נפש חיה של האדם, ולכן הוא נוקם באדם כדי לחזור למצבו הקודם, כדי לחזור להיות פסגת הבריאה. אז אותו דבר קורה כאן עם קין. אפשר לומר, הרצח כתוב כבר מראש, כלומר, עוד לפני שהתחילה התחרות, עוד לפני שקין התרגז על הבל, בעצם כבר בטבע הדברים קין נולד רוצחו של הבל, כמי שאיננו חפץ במציאותו. אם כן, נאמר כאן, ותוסף ללדת את, לא כתוב את קין או את הבל, ותוסף ללדת את אחיו. כל זה, לא, זה פה, זה פה. אבל זה כבר למדנו, שכל ההיריון והלידה שורשם בגן עדן, אבל המציאות היא פה.
השורש גם של הדבר הזה גם בגן עדן.
כן, ודאי. השורש של כל זה כבר בגן עדן. זאת אומרת, מראש יצרו את קין מקנה. זאת אומרת שהגורל שלו הוא גורל אומלל, גורל טרגי. הקנאה היא רק תולדה של מה שקרה כאן, ולא לא של ההקרבה של קורבנו של הבל. ותוסף ללדת את אחיו את הבל. באמת, התוספת הזאת, האח הזה, הוא הבל. מיותר. הבל וריק. ויהי הבל, רועה צאן. זה בדיוק מקצוע הבלי. הרועים אין להם אחיזה בקרקע. הם עוברים ממקום למקום. ולרועה יש הרבה זמן. הרועה אין לו הרבה מי לדבר, הכבשים לא כל כך מעניינים, והוא בעיקר מסתכל על הרקיע. אפשר לומר שאצל הרועים יש נטייה רוחנית מולדת מטבע המקצוע, ולכן גם הבל הופך להיות אוטומטית לרועה, יש לו תפקיד של מחנך. עכשיו זה מעניין, אם יש לו תפקיד של מחנך, את מי הוא צריך לחנך? את קין. היה חטא לקין, שאתם כבר יודעים מה הוא, קין הרג את הבל, והוא נענש. מה היה עונשו? נע ונד תהיה בארץ. עשו אותו גולה. מה היה עונשו של הבל? נהרג. אז מי חטא בחטא יותר חמור? הבל. מה חטאו? שהוא חטא בחטא של מחנך. הוא טעה טעות חינוכית. מהי הטעות החינוכית? הוא האמין לקין. הוא לא שם לב שאת קין הוא עוד לא חינך. אין? אני קצת מקדים את המאוחר, אם תראו בפסוק בפסוק ח', ויאמר קין אל הבל אחי ויהי ביותם בשדה ויקום קין. חזל פה דייקו, אם הוא קם, סימן שהוא שכב, כן, בשוכבך וקומך, ואשר שכב לא יוסיף לקום. כלומר, התקבולת של קימה זה בדרך כלל בתנ"ך שכיבה. אז אם אומרים ויקום קין, סימן שהוא שכב. איפה הוא שכב? אומרים חזל, תחת הבל, כי הבל ראה שקין רוצה להרוג אותו, אז הוא הוריד אותו לארץ, עמד להרוג את קין. זאת אומרת, היתרון האסטרטגי הצבאי של הבל על קין היה בולט. הוא סוגר אותו כמו עכבר. אמר לו קין, אם תהרוג אותי, מה תגיד לאבא? כלומר, הוא מעמיד את הבל בפני מערכת הערכים המקובלת על הבל. הוא אומר לו, תראה, אתה רואה, שכנעת אותי, אני קניתי את סולם הערכים שלך, לא כדאי לך להרוג אותי, כי אם אתה הורג אותי אתה הופך בעצמך לקין, זה משחית אותך. אמר לו הבל, אתה צודק, עזב אותו, קם קין על הבל הרגו. שגגת תלמוד עולה זדון. מה? אם תהרוג אותי זה משחית אותך, הכיבוש משחית. אתה לא מוסרי? אתה מתנהג כמוני. אל תשתמש בכלים שלי. תשאיר את זה לי. זהו. אז זה הטעות. באמת שאלה. טוב. אז זאת באמת השאלה שתעלה כאן. אבל וקין, אני חוזר פה לפסוק ב', וקין היה עובד אדמה. אין לו ברירה. קין, אדם רציני אגב. הוא איננו יכול להתמקד בחלומות. הוא רוצה לבנות את העולם. הוא עובד אדמה. איך כותבים עובד? עין, וו, בית, דלת. אם תסתכלו בכתוב, עין, בית, דלת. חסר וו. חסר לקרוא? עבד אדמה. הוא משועבד אל העולם. אבל הוא אדם רציני, הוא בונה את העולם. לא כמו הרועים האלה המטיילים להם. והיה מקץ ימים, והיה וקין מפרי האדמה מנחה לשם. קין אדם, קין אדם דתי, בהחלט, עם חוש דתי עמוק. חזל פה דייקו, שוב, והיה מקץ ימים, כלומר אחרי הרבה זמן, כלומר בסוף העונה החקלאית, זה נקרא קץ ימים. יש מדרשים אומרים בחג הסוכות. יש מדרשים האומרים בחג החנוכה. על כל פנים, בסוף העונה החקלאית, קין מביא מנחה. ומה הוא הביא? מה הוא הביא? מפרי האדמה. מכירים, יש מקום אחר בתורה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, והוא במקום להביא מהראשית, מביא מהשארית. מה מדריך את קין בהתנהגות הזאת? פשוט, מכיוון שהוא ראשון, אז האחר הוא שני. אז הביקורים הם שלי, והשארית לשני. השני במקרה הזה, הקדוש ברוך. מה שאין כן, הבל שנולד שני, אז הוא יודע שהדבר הראשון יהיה לאחר, כי האחר הוא הראשון, והשארית תהיה בשבילי. וכלל גדול הוא, לכל עורך ספר התורה, שהבכורה נכשלה תמיד. תמיד נכשלה בחטא הזה. לראות את עצמה ראשונה ולא שנייה. כי הבכור האמיתי לפי זה, הוא מי שיודע שהוא שני, ולא במקרה, אותיות בכור הן ב' כף רש. כלומר, ב' זה שתיים, האות השנייה של האחדות, של האחדים, האות השנייה של העשרות כף, האות השנייה של המאות רש. בית כפרש, 222. זה בא לומר, הבכור האמיתי הוא היודע שהוא שני. והבל, עכשיו זה, תראו פה את לכאורה חוסר הצדק. והבל הביא גם הוא. אז מי לימד את מי? קין נטל את היוזמה, לכאורה. ואז הבל מתגלה, כי להבל יש איזה חוש מוסרי שאסור לו להיות היוזם. אבל כשהוא הולך בעקבות קין, הוא עושה יותר טוב ממנו. גם הוא, מבכורות צונו ומחל בהן. ללמדך שאצל קין זה לא היה בכורות אלא השארית, ולא היה מן הטוב אלא מן הפסולת. כן, ככה זה מצדיק את הדיוק של חז"ל. התוצאה הפשוטה, ואישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שם. איך? לא נאמר בתורה איך. וכאן יש תגובה יפה מאוד. וייחר לקין מאוד ויפלו פניו. שני דברים קרו לו. וייחר, אני מבין, חורה לו, כי הוא מקנה. למה מנחתי לא התקבלה וזו של הבל התקבלה? אבל למה נפלו פניו? נפלו פניו בגלל הקושיה שהקשתה. הוא הבין שהוא באופן מולד מקנה. הוא נולד עם נחיתות מלכתחילה. מכיוון שהוא בכור, יש לו נפש של רוצח. אז זה חורה לא נורא. נפלו פניו. איך יוצאים מן המעגל הזה? ויאמר השם אל קין, למה חרה לך? למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? הרי אפשר לצאת מן הבעיה שלך. הלו, אם תטיב, שאת. כלומר, עד רבן, בגלל שאתה מתחיל בנתונים נמוכים יותר מאלה של הבל, אם תטיב, שאת, אז אתה תגדל מהבל. אתה תגדל ממנו. כלומר, יש לך בחירה חופשית להתגבר על הנתון. הנתון, נתון. אתה לא תשנה את הנתון, אבל אתה יכול להתגבר עליו.
מה?
מה
עם ההרוג?
ההרוג? הוא עוד לא הרג אף אחד פה. עוד לא. לאט לאט. הלא אם תטיב, שאת. ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ. כלומר, יש לך נתונים שממתינים לך על מנת להפיל אותך. ואליך תשוקתו, ואומנם היצר הרע משתוקק אליך, ואתה תמשול בו. אז בידך להתגבר. אז מה אתה בכלל מתלונן? ההפך, זה שיקשו עליך את החיים, זה מגדיל את זכותך. כלומר, אם תתגלה אצלך הרצוניות החופשית שלך, אין כמוך בכל העולם. אז מה התוצאה? מה צריך קין עכשיו ללמוד מהבל? מה צריך לעשות קין לעשות כלפי הבל? ללמוד את האחווה. וזה מה שכתוב כאן, ויומר קין אל הבל אחיו. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו שהוא אחיו. ויומר קין אל הבל, מה הוא אמר לו? שהוא אחיו. ניסה להגיד לו שהוא אחיו. נכון, זה חזרה בתשובה של קין. הוא לא רצח אף אחד עדיין. הוא מנסה להיות אחיו. כן, גולן. הוא מנסה להיות אחיו של הבל. והיא ביותם בשדה. היה, הוא צריך להגיד לו משהו. אז כנראה שהוא לא הצליח. כאן הדבר הזה הוא לימוד חשוב. האלימות היא ניסיון לדבר שנכשל. זאת אומרת שיש פה אחווה פוטנציאלית. מי שאני זר לו לגמרי, אז אני לא אוהב אותו, גם אני לא שונא אותו. מי שאני איתו בתחרות, יכולה להתפתח כלפיו אחווה, ויכולה להתפתח כלפיו אלימות. איך אמר אברהם בפרשת לך לך? אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רואי ובין רואיך. כי מכיוון שאנשים אחים אנחנו, אנחנו גם נהרוג אחד את השני. הנטייה הטבעית שדווקא האחים הורגים זה את זה. מה שאין כן, זרים מוחלטים, היריב, זה לא יגיע לרצח. כן, מה שאומר לו כאן. ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. מה זה השדה? זה המקום שבו קין והבל אמורים להיפגש. קין עובד אדמה, והבל רואה צאן, אז זה מקום המפגש של הפעילות שלהם. זה פועל פעילות חקלאית, זה פועל פעילות של ראייה. בכל מקרה, הם צריכים להיפגש בשדה. כלומר, השדה, המקום שבו העולם צריך להיבנות, וכל אחד עם ההשקפה שלו. חז"ל אומרים, על מה הם רבו? הם רבו על השדה. מהי השדה שהם רבו עליה? יש כל מיני שיטות. יש כאלה שאמרו, שדה? הם רבו על חווה הראשונה. כל אחד רצה את חווה הראשונה בשבילו. כלומר, אלא אם תסביך או דיפוס כפול. כן? עם תסבוך מיני. יש מי שאומר, לא, הם רבו על השדה, זה משהו אחר. שהבל בא בטענות אל קין, למה אתה לובש את הצמר שלי? הצמר זה מהכבשים שלי. אמר לו קין, אם ככה, שיעופו באוויר הכבשים שלך, הקרקע שלי. כלומר, זה מריבה על רקע כלכלי, מאבק הפרולטריון והקפיטל. וכל אחד, לפי השקפת עולמו, יתאים את הקפיטל או את הפרולטריון למה שהוא רוצה. יש כאלה שאומרים, לא, הריבו על רקע דתי, הם רבו על מקום המקדש, שנאמר, ציון שדה תחרש. הם רבו על מקום המקדש, קין רצה את המקום שבו התקבל קורבנו של הבל, והרגו. מה הדבר הזה בא לומר? מה כל המדרשים האלה רוצים לומר? שכל הנתונים המביאים לידי חטא שיש בעולם ידועים לנו. אין אנחנו מתכחשים לקיומם, אלא שאף על פי שהם קיימים, יש אפשרות לגבור עליהם. מה? זאת שאלה? לא, אז זה לא מעניין. עכשיו, הנתונים קיימים, כן, יש נתונים בתת מודע, יש נתונים כלכליים, יש נתונים דתיים, יש נתונים גיאופוליטיים, מה שאתה רוצה יש, כן? אבל לא בגלל זה אי אפשר להתגבר, כן? כלומר, זה מה שזה בעלינו, שהרי יש טענה על קין, נכון, אנחנו יודעים כל הסיבות שהיו לך להרוג את הבל, ואף בכלל לא היית צריך להרוג אותו. כן. ויקום קין על הבל אחיו ויהרגהו. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך. ויאמר, לא ידעתי, השומר אחי, מי צריך לשמור על אחי? אנוכי, השם אלוהיך. כלומר, קין פה מתווכח האם יש בחירה חופשית לאדם, אם לאו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה אחראי, אומר לו קין, זה לא נכון, יש דטרמיניזם, אתה קבעת שאני ארוג אותו, שרי למעלה נתת לי את הכוח לעשות זאת, לא הייתי עושה זאת. אין, כלומר, יש לקין תעוזה גדולה כלפי מעלה, שאלה רצינית. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? בסדר, אני מסכים איתך, אני מוכן לקחת אחריות על כל מה שעשית, בתנאי אחד, שתחזיר לי את המעשה אליי, כלומר תחזיר בתשובה את המעשה אליי, ואז אני לוקח אותו לכתפיים שלי. כל זמן שאתה מעוניין במעשה, שאתה מזדהה עם החטא, אז החטא הוא שלך. ברגע שאתה חדל מלהזדהות עמו, כלומר, איך אומר המסיעת ישרים, עקירת הרצון תחשב כעקירת המעשה, אז המעשה חוזר להיות שלי. ואז באמת השומר אחי יהיה אנוכי השם אלוהיך ולא אתה. או? מה? לפסוק, כן, כתוב. ויאמר, מעשית. אבל מה עשית? זאת אומרת, אם אתה רוצה שזה יהיה שלי, אז אל תעשה. או תתחרט, זאת אומרת, מה עשית זה ביטוי של חרטה. הרי מה זה עקירת הרצון, תחשב כעקירת המעשה? זה אותה פעולה של הנפש שאנחנו קוראים לה חרטה. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, תתחרט, אני אקבל את הטיעון. ויאמר, מה עשית? מה זה ויאמר, מה עשית? תתחרט. כלומר, שים לב לחומרת המעשה. כן, מה? כן, כדי לתת לו פתח חרטה, כך אומר רש"י, נכון. יש ב... כדי לה... אני רוצה קצת להבהיר את הדברים. יש במיתולוגיה יוונית, יש מה שנקרא גזירת הגורל. הגורל גזור מראש, אתה לא יכול לצאת מזה. מה אבטיפוס? זה הסיפור הזה שבאו אסטרולוגים, אמרו למלך שהבן שלו, כשיגדל, כן, אשתך בהיריון, הבן שיגדל יהרוג אותך ויקח את, 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 את אמו לאישה. זה הסיפור של אודיפוס. מה עשה המלך? מה?
גירש את
הבן. מי גדל את הבן? כמה עיקרים מסכנים. בסוף זה הסתיים בזה שאודיפוס הרג את אבא שלו ולקח את אמו לאישה. כן, זה הסיפור המפורסם, כשכוונת היוונים הייתה לא מה שפרויד עשה מזה, אלא לומר שאי אפשר לצאת מגזירת הגורל. יש מדרשון לא כל כך מפורסם הנקרא מדרש יהושע בן נון, מובא בספר בתי מדרש, לא, בית המדרש, מת דוקטור אהרון ילינק. הוא מביא, יש איזה שישה חלקים בספר הזה, בקיצור שם הוא מביא כל מיני מדרשים קטנטנים, לא כל כך מפורסמים. אחד מהם, מדרש יהושע בן נון. מה זה יהושע בן נון? מה זה נון? דג. יהושע בן נון, מי שניצל מן הדג. אז למה מסופר סיפור כזה? שהיה איזה אדם, לא מלך, שהאסטרולוגים אמרו שכשבנו ייוולד, כשהוא יגדל, הוא יהרוג אותו ויקח את אשתו לאישה. את אמא שלו, כלומר. מה עשה האבא? זרק את הילד לנהר. הנהר, בנהר היה דג גדול שבלה את הילד. זה הנון. אחר כך הדג הזה הקיא את הילד אל צד אחר של הנהר, לכן הוא נושע מן הדג, לכן הוא יהושע בן נון. וגידלו אותו עיקרים, והאדם הזה הלך וגדל עד שנהיה שופט בעירו. יום אחד הביאו לפניו רוצח, והוא חייב אותו מיטה. וזה היה אבא שלו. והיה חוק באותה המדינה, שכאשר שופט גוזר דין מוות על מישהו, על מנת שלא להשאיר את האלמנה לבדה, הוא צריך לשאת אותה לאישה. אמא שלו. נכנס לבית אמו, כדי לקחת אותה לאישה, כאשר קרב אליה נטפו דדיה חלב, ואז הוא הבין שזאת אמו, ולא קרב אליה. שימו לב מה מתכוון המדרש. הוא בעצם חוזר על כל הנתונים של המיתוס האידיפלי, חוץ מדבר אחד. הסוף. ללמדך שכל הנתונים ידועים לנו, אבל אפשר לגבור עליהם. קין, כן, קין היה חייב מיטה, נכון, כי הוא השוגג. זה קצת שוגג, לכן הוא חייב גלות. ויש פה בבית ברור, האם כשקין הורג את הבל הוא רוצח או שופט? זה לא ברור, נכון? לוקח 7 דורות עד שזה מתברר. אחרי 7 דורות נולד תובל קין, ממציא כלי הנשק. סימן שקין היה רוצח. זה מתברר רטרואקטיבי. לכן לוקח כשבעתיים יוקם קין כדי לברר מי הוא היה באמת. כי הבל היה חוטא. כן, אז זה לא פשוט, יש ממד כזה, וזה מסובך מאוד. מבחינה מוסרית הרבה פעמים אומרים שטויות כאלה, שבעצם הקורבן הוא האשם ועוד כמה דברים כאלה, נכון? צריך בירור. אז לוקח 7 דורות על הבירור. הבירור מברר שאכן הוא היה רוצח ולא שופט. מה? מה ש? לא, זה לא ברש"י, זה בראשית רבה, אני חושב. כן. טוב. כן. כן, אבל הוא בעצמו לא יודע מה זה לרצוח. הוא לא יודע מה המשמעות. כן, זה הכוונה. כן. כן, רצח ראשון, הוא לא יודע. פעם שנייה, אז קראות לך. כן. עכשיו, התיקון של קין, זה מעניין מה שאומר הקדוש ברוך הוא. ויאמר השם אל קין, ויאמר לו השם, לא, סליחה. פסוק י"ב, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך. נע ונד תהיה בארץ. אז מה התיקון של קין? ניתוק מן האדמה. כלומר, האחיזה היתרה של קין בעבודת האדמה הפך אותו מייצור, מאישיות מוסרית ליצור טבעי, ולכן הוא היה מסוגל גם לרצוח את האדם. לכן התיקון שלו זה שהוא יהפוך להיות קצת כמו הבל. נע ונד כדרכו של הבל תהיה בארץ. ויאמר בפסוק ט"ז, חז"ל אמרו כך: ויצא קין מלפני השם וישב בארץ נוד קדמת עדן. מה זה נוד? זה מקום שבו נדים, אבל לא נעים. כן, אמר לו נע ונד, והפך להיות רק נד. כלומר, הייתה כבר גלות מחפרת מחצה. משהו נעשה, ואז ההמשך הוא עוד יותר בולט: וידע קין את אשתו, וטהר ותלד את חנור, והיא בונה עיר. אין לך דבר יותר קבוע מן העיר. זאת אומרת, הוא יצא מקללתו על ידי שהוא השקיע את הכוחות שלו בבניין הציביליזציה האנושית. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. השאלה היא, האם זה חיובי או זה שלילי? זה לא לגמרי ברור. מאיפה יש לו אישה? למה לא? מתחתן. מי זאת? לא יודע מה קראו לה. יש כל מיני אפשרויות. חז"ל אמרו שהיא הייתה אחותו. כן? כתוב הרי ותלד את קין, אז נולדה תאומה עם קין. כן, וגם כתוב את אחיו את הבל, שעם הבל נולדו שתי תאומות. אז אחד המדרשים אומר באמת שהם רבו על התאומה השנייה. כן? שעל זה הם רבו. כן, אבל לא חייבים להגיד את זה. פשוט הייתה עוד אחת. מה הבעיה? לא, כי אתה רגיל לחשוב שכל בני אדם הם צאצאים של אדם הראשון. כל האנשים בעולם. אז בגלל זה נוצרה אצלך הקושיה. אבל מה שאתה אומר לא כתוב בשום מקום. נכון? אין שום מניעה לומר שהמין האנושי יש לו מקורות קדומים יותר. והראיה שקין אומר והיה כל מוצאי יהרגני בפסוק י' ד'. ממי הוא מפחד? אז בגלל הקושי שלך רש"י באמת תירץ, כן? מבעלי חיים הוא פחד. אז זה לא כל כך הפשט.
זה היה קושי גם של רש"י.
כן, ודאי. כי רש"י לא חייב לגלות את זה לכולם. אבל ספר הזוהר אומר את זה. ספר הזוהר פרשת ויקרא אומר, אם וכי תימה כל בני עלמא מאדם כעתו, לאו אחי, זה לא. כן, כך אומר הזוהר. מפה הם באו? לא יודע, מה הקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה דרכים איך לייצר את המין האנושי. כלומר, האדם הראשון היה הראשון שהיה אדם. כן? הוא הראשון שלימד את היצורים האלה שאפשר גם להיות אדם ולא רק נחש. כן? לכן אין פלא שיש לו אישה. אפילו הכתוב לא טורח להגיד לך מאיפה היא באה. יש לו אישה, ככה זה. לא. וידע קין את אשתו והטהר ותלד את חנוך. ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. אז מי נתן את השם למי? האם העיר נתנה את שמה לאדם או האדם נתן את שמו לעיר? האדם נתן את שמו לעיר. ההבדל בין אדם לבין עיר, יש הרבה הבדלים, כן? אבל אחד ההבדלים הבולטים בין אדם לבין עיר זה שהאדם הוא אישיות והעיר היא סטרוקטורה. והשאלה מה העיקר בעולם? האם האישיות או הסטרוקטורה? כלומר, יש אדם שיגיד, שואלים אותך, מי אתה? שאחד יגיד, אני יוסי. זה אדם נורמלי. יש אדם אחר שכששואלים אותו מי אתה, הוא אומר אני פקיד בנק. אז אתה לא נורמלי. זאת אומרת, שאתה נתת למבנה, למסגרת שבתוכה אתה חי, אתה נתת את הקדימה. ואתה ממלא משבצת בתוך הסטרוקטורה הזאת. אז זאת בדיוק השאלה. מי נותן את השם שלו למי? וכאשר האדם נותן את שמו לעיר, זה ויתור. כלומר, מכאן ואילך, העיר היא בעלת השם ולא האדם. למשל, בראשית רבה, באים בטענות אל אלכסנדר מוקדון, שהוא בנה עיר וקרא לה אלכסנדריה. כאילו שאלכסנדר זה כבר לא האדם, זה העיר. כלומר, זה אובדן הזהות המוסרית של האדם. עיר שקיבלה את שמה מן האדם. מתי נעשה התיקון של הדבר הזה? בעיר שכם. בעיר שכם, יעקב מגיע לעיר שכם, שקוראים לה שכם, ואדוני המקום קוראים לו חמור, ובנו שכם. מאיפה הוא קיבל את השם שלו, הילד? מאיפה בא הרעיון אצל המלך חמור לקרוא לבנו שכם? לקח את זה מן העיר. כלומר, העיר החזירה את השם שלה אל האדם, ולכן סבר יעקב אבינו שזאת משפחה אנושית שאימה אפשר להתחתן. עכשיו, אם נסתכל שוב על הפסוק, פסוק י"ז, וידע קיין את אשתו, ותר ותלד את חנור, ויבונה עיר, ויקרא שם העיר, כשם. השם של העיר היה כשם. איך אני יודע? יש מתחת למילה כשם, יש טיפחה, נכון? או תרחה. הספרדים קוראים לזה תרחה, אשכנזים טיפחה, לא משנה. מה זה אומר הסימן הזה? זה מין פסיק. היה צריך להיות כתוב כשם בנו, מעריך תרחה. ובמקום זה יש תרחה, מעריך. זאת אומרת, ויקרא שם העיר, כשם, בנו חנוך. זאת אומרת, זה הסבא הרוחני של העיר שכם, העיר הזאת, חנוך. כשם אותיות שכם. מה הייתה טעותו של יעקב? שהוא חשב שאפשר כבר להסתפק בשכם, כשהיה צריך להגיע לישראל יהיה שמך, שהקף תהיה בסוף. כן. והתוצאה היא הידרדרות תרבותית. ויוולד לחנוך את עירד. מה זה עירד? עיר ירד. מהעיר יש ירידה. וירד ילד את מחויאל. בעיר כזאת, שם השם מחוי. ומחייאל ילד את מתושאל, שם האל נטוש. ומתושאל ילד את למך. כלומר, סגנון חיים כזה, שבו הרגש שולט על השכל. כן, החסידים דורשים לב, מוח, כבד, אותיות למך, זאת אומרת שהרגשות שליטים על ההכרה השכלית, זה חברה כזאת שבה העיקר הוא הריגוש ולא האמת. טוב, אז מה התוצאה של הדבר הזה? זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.